כן, צהריים טובים. אחד הדברים ש הראו את אבותינו בי"ז תמוז היה ביטול קורבן התמיד, ולכן אולי כחלק מ כחלק מהתקווה שלנו, מהרצון שלנו, מהשאיפה שלנו שיחזור, תחזור הקרבת קורבן התמיד, הקרבת הקורבנות בכלל, בית המקדש, אז כתוב שמי שעוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, מי שעוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה, העיסוק בדברים האלה הוא חלק מ חלק מהתיקון, חלק מהעבודה, בעזרת השם, שתחזור במהרה. טוב, אז הרמב״ם הוא תמיד ככה בסיס מבחינתנו לעיון וללימוד בדברים, וחלק פה למספר נקודות שקשורות למהות של המצווה הזו. אז העניין תמיד, הדבר הראשון תמיד ככה ממש בפתיחה של ממש קצרה, זה ההגדרות השונות שהרמב״ם מגדיר בהם את המצוות, ותמיד יש דגשים שככה בעצם כבר עוזרים לנו להבין את המהות של המצווה. אז אנחנו יכולים לראות שבמקור הראשון הדבר המרכזי ששם נמצא, והוא לא נמצא במקורות האחרים של הגדרות של המצווה, זה ההגדרה להקריב במקדש שני כבשים בכל יום, ואלו נקראים תמידים. אז את זה, על זה הוא לא חוזר, לא במניין הקצר ששם הוא מגדיר את המצווה יותר בקיצור, לא בפתיחה להלכות, שזה לפני שהוא מתחיל את ההלכות עצמם, אז יש לו למעלה הגדרה קצרה, ולא בהלכות עצמם, ששם גם תמיד הוא בתחילת ההלכות, בדרך כלל זה בתחילת ההלכות, לפעמים זה בהמשך, הוא מגדיר את המהות של המצווה. אז פה, המקום היחיד שבו הוא כותב להקריב במקדש שני כבשים בכל יום, זה בספר המצוות, והסיבה לזה היא כנראה, כלומר, לכאורה סתם, זה פשוט, כאילו, איפה מקריבים? הרי לא מקריבים בחוץ, לא, מה, 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 כאילו, בשביל מה להגיד את זה? אבל, כנראה שספר המצוות ששם זה המקום שהרמב״ם טיפה מרחיב יותר את העירייה, ולא רק ממש דוקר את ההגדרה עצמה, אלא קצת נותן את התמונה יותר כללית, אז כשמסתכלים בפסוקים בתורה, שלא הבאנו פה את הפסוקים ככה, המקום כבר הזה, אבל כתוב שם, וזה אשר תעשה על המזבח. ואז יש את הפירוט של, אחד בבוקר ואחד בערב וכדומה, המזבח. זאת אומרת, יש מקום פה לא רק לקורבן עצמו, אלא למציאות שלו כחלק מ, אפשר לומר, מהמבנה של בית המקדש. זאת אומרת, המבנה של בית המקדש, גם רואים את זה בספר המצוות, יש מצווה לבנות בית המקדש, ואחר כך יש מצוות שקשורות לכלים, יש הדלקת מנורה, ויש שולחן, וכדומה, ולהקריב תמידים בכל יום במקדש, דהיינו במקום. זאת אומרת, בעצם חלק מ, אפשר לומר, חלק מהצורה של המקדש, חלק מהאווירה של המקדש, זה שכל יום יש שם שני קורבנות. כלומר, יש איזה משהו שהוא ממש כאילו הופך את זה להיות חלק בלתי נפרד מהמהות, של המקדש. אז זה דגש אחד שנמצא במקום הזה. ברמזי המצוות, שזה בפתיחה להלכות תמידים ומוספים, זה המקום היחיד שהרמב״ם כותב את המילה עולות. להקריב שני כבשים בכל יום עולות. הוא לא אומר את זה במקורות האחרים. למה הדגש הזה משמעותי וחשוב פה? כיוון שיש מקום לומר שזה בגלל שיש קשר בין קורבן העולה לבין זה שזה תמיד בכל יום. זאת אומרת, התמידות, אחד הדברים המיוחדים בקורבן התמיד, אגב, זה רק בקורבן התמיד ובקורבן מוסף של שבת. כלומר, גם קורבן מוסף של שבת הוא גם כן מעין תמיד, רק תמיד של כל, תמיד שאין, של כל שבוע. הוא לא תלוי בכלל, נסביר רגע את במילה אחת את הדברים, ההבדל בין קורבן עולה לקורבנות האחרים, כמו שלמים וכדומה, זה שקורבן עולה הוא כולו עולה למעלה, הוא כולו עולה לגבוה, אין לו שום חיבור למה שאנחנו עושים. אין לנו חלק בזה, אנחנו לא מקבלים שום דבר. הדבר היחיד שהולך זה האור של העולה, מקבלים אותו הכהנים. מעבר לזה, אנחנו לא עושים, לא שותפים בו בעצם בצורה פעילה, וזה מאוד מזכיר את קורבן התמיד בניגוד לקורבנות אחרים. זאת אומרת, כל הקורבנות, נגיד סתם, ניקח לדוגמה, קורבן אשם, קורבן חטאת, קורבן שלמים, קורבן תודה, מה קורה עם הקורבנות האלה? זה תוצאה של איזה משהו שקורה במציאות של האנשים. זאת אומרת, אני רוצה, קרה לי משהו, אני רוצה להודות, אני מביא קורבן תודה. חלילה, אדם נפל באיזה חטא, אז הוא מביא קורבן, חטאת, שלמים, לפי הסוגים השונים. זאת אומרת, כל הקורבנות האחרים הם תוצאה של איזשהו אירוע שקורה לנו. וקורבן התמיד הוא תמיד. זאת אומרת, מה הרעיון של תמיד? תמיד זה אומר שזה לא קשור לכלום. זה משהו שאתה מביא תמיד, לא יכול להיות כולנו צדיקים, אף אחד לא חטא בשום דבר, הכל טוב, לא קרה שום אירוע, לא משנה. קריבים, קביע וקיימה, כל יום מקריבים, יש בזה ערך מאוד מאוד גדול לתמידות הזאת. אגב, שלא במקרה, זה גם תמיד פרשת שבוע, פרשת פנחס, היא תמיד נמצאת באזור י"ז תמוז, ויש שם את כל הקורבנות, וכמובן בכללם גם את קורבן התמיד, את הפרשה של קורבן התמיד. הכל פנים, אז הדגש פה עולות, כן? אומר רמב״ם, להקריב שני כבשים בכל יום, עולות. כי קורבן עולה, כמו שאמרנו, בניגוד לשלמים, חטאת ואשם, זה קורבן שהוא קורבן אלוקי, קורבן עליון, ולכן אפשר לומר, יש התאמה בעצם בין המהות של הקורבן לבין סוג הקורבן, מבחינה הזאת זה מאוד מתבקש שזה יהיה קורבן עולה ולא קורבן שלמים, או ודאי לא חטאת ואשם, כי זה ודאי לא בעל חטא, אבל גם לא קורבן שלמים, שקורבן שלמים אנחנו אוכלים חלק ממנו, וקורבן התמיד הוא מעלינו, הוא בעצם משהו קבוע ולא תלוי במעשים שלנו. נקודה אחרונה פה, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, זה שכמעט בכל המקורות האלה, הרמב״ם דואג להדגיש משהו שקשור כבר לנושא הבא, והוא ששני התמידים האלה הם נחשבים קורבן אחד. זאת אומרת, לכאורה יש תמיד בבוקר, יש תמיד בין ארבעים, בעצם יש שניים. שם השניים האלה, כפי שתכף נראה, בשיטת הרמב"ן, אפשר לראות אותם כשתי מצוות. כי הרי הם לא תלויים אחד בשני, אחד בבוקר, אחד בערב. והרמב"ם כל מדגיש, תמידים בכל יום, שניים. זאת אומרת, השניים הם אחד. בסדר? זאת אומרת, שתי הקורבנות הם מצווה אחת. שלא תחשוב, כמו שאחרים גם באמת חשבו, ששתי הקורבנות הם שתי מצוות, אז מהרמב״ם לא, שתי הקורבנות זאת יחידה אחת שנקראת קורבן התמיד, אפשר לראות את זה כמעט בכל מקור, רמב״ם אומר, שני כבשים בכל יום, ואלו הם הנקראים תמידים, שניים ליום עולה תמיד, כן? צוות עשה להקריב שני כבשים עולות בכל יום, והם הנקראים תמידים, זאת אומרת, למרות שהם שניים, והייתי חושב שהם שתי מצוות, אומר לא, הם נקראים תמידים, וזה מצווה אחת, זה לא שתי מצוות. טוב, אז זה ככה קצת לשים לב ככה לדברים שהרמב״ם הדגיש, ומכאן באמת נעבור לנושא, סוגיה מאוד מעניינת שהיא לא רק פה, היא לא רק קשורה לקורבן התמיד, אלא היא מחלוקת מאוד גדולה ויסודית בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, מה קורה כשיש לנו מצווה שהיא כוללת שני חלקים, ששני החלקים לא תלויים אחד בשני. כלומר, אני אסביר. אם יש לנו מצווה שיש לה שני חלקים, אבל החלקים הם מה שנקרא מעכבים זה את זה, אז ברור שזה מצווה אחת. כלומר, זה בכלל אין שאלה. דוגמה קלאסית, נגיד ארבעת המינים בסוכות, אפרופו סכת סוכה, אמנם אנחנו לא לומדים פרק שלישי, אבל ארבעת המינים, אנחנו יודעים שארבעת המינים מעכבים זה את זה. יחסר לך איזה אחד המינים, אפילו הערבה, משהו אחר, משנה ברגע שהוא חסר או פסול, כל האתרוג היקר, הכל פסול כי הם יחידה אחת. ואז ברור שזה מצווה אחת, ואף אחד לא יחלוק על זה, וזה לא ארבע מצוות, לולב ואתרוג, כי זה פשוט. איפה הדיון עולה? דיברנו על זה פעם בזמנו, אתם זוכרים לגבי מצוות תפילין. מצוות תפילין היא המצווה הכי ברורה לצד השני, לכאורה, כי תפילין של יד, תפילין של ראש, הם לא מעכבים אחד לשני. הם שתי מצוות, נכון ששני אנחנו קוראים להם תפילין, ויש להם כמובן קשר גדול, יד, הראש, המוח, היד, המעשים, הכל יפה, אבל יש שתי מעשים שונים. לא פעם יש לנו מציאות, שמנו עכשיו בוגר של הישיבה, לא עלינו מזאת השם, שיהיה רפואה שלמה, מושפס כבר כמה חודשים אחרי האירוע המוחי, הוא לא יכול להניח את התפילין של ראש, בגלל נפיחות בראש וזה מסוכן, אבל הוא יכול להניח תפילין של יד, לצערנו הוא לא יכול לבד, כי אחת הידיים מושבתת, אבל אפשר להניח לו, אפשר להניח לו תפילין של יד, וזה כמובן לא מעכב, כי כל מצווה עמדו בנפרד. אז פה זה ברור שזה יותר פשוט להבין שזה שתי מצוות, ורוב המפרשים גם הסכימו. איפה הסיפור? איפה הדיון? הדיון הוא במצוות כמו קורבן התמיד, או לדוגמה קריאת שמע, או הכתרת כתורת. יש כמה מצוות כאלה, שהמצוות הן בעצם שני מעשים נפרדים. קריאת שמע שחרית, קריאת שמע שערבית. חס וחלילה, מישהו לא יודע מה, פספס. קריאת שמע אחת מהן. אז בגלל זה הוא לא יגיד את השנייה, הוא פספס בערב, הוא לא יגיד בבוקר, הוא יגיד בבוקר. אמנם אין השלמה לקריאת שמע, הוא לא יכול להשלים את הערב, אבל הוא יגיד בבוקר. כלומר, הם לא מעכבות, זה ברור שקריאת שמע לא מעכבת אחת השנייה. זה לא איזה סט כזה, זה לא ארבעת המינים. אז אם זה ככה, אז מהבחינה הזאת שזה לא מעכב אחת השני, אז בעצם זה היה צריך להיות כמה מצוות? שתי מצוות, כי הם לא מעכבות אחת השנייה. והנה, למרות זה, באמת הרמב"ן אומר, בהשגות שלו על הרמב"ם, שצריך למנות את זה כשתי מצוות. זה גם נכון על קריאת שמע, פה רשימה, הוא אומר שני תמידים, כתורת בוקר וערב וקריאת שמע, נמנים שתיים, שהן מצוות שאינם מעכבות זו את זו, זמנה של זו, לא זמנה של זו, מה זה קשור? זה בבוקר, זה בערב. לא עשית את זה, לא מעכב את זה. מה זה אומר? שחוץ מזה שיש להם שיתוף השם, שהם שניהם נקראים קריאת שמע, או שניהם נקראים תמידים, מעבר לזה, זה שתי מצוות שונות לגמרי, אז למה לא... יש שתי מצוות, אחת תמיד של בוקר, אחת תמיד של בין הארבעים. קריאת שמע של בוקר, קריאת שמע של ערב, כן?
מה הרמב"ם יגיד אם עשית רק בבוקר? עשית מצווה אם עשית גם בערב, גם בבוקר, או רק... מה בפועל הוא יגיד?
הרמב"ם יגיד אם עשית רק בבוקר, קיימת חלק, קיימת מצווה, אבל לא בצורה שלמה. זאת ההגדרה. אתה יכול להגדיר את זה, קיימת, אני בכוונה לא אומר קיימת חלק מהמצווה, כי אז כאילו זה נראה כאילו שאין חלק, יש או לקיים או לא. לכן אני חושב שההגדרה היותר נכונה היא קיימת את המצווה, אבל לא עשית המצווה בשלמותה, כי המצווה בשלמותה היא לקרוא עוד פעם. אז קיימת רק חלק. אז אם כן, אז הרמב"ן בצורה אחת משמעית אומר, זה הכלל, זה לא קובע, זה לא מעכב, אם זה לא מעכב זה שתיים, אם זה שתיים אז זה שתיים, וככה הוא ככה ממש במניין המצוות שלו, ככה אומר. אז מה יגיד, באמת, הרמב"ן לא סובר ככה, אנחנו רואים, הרמב"ן גם פה בקריאת שמע, גם פה בתמידים, גם בקריאת שמע, הרמב"ן אומר זה מצווה אחת. אז מה שורש המחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן? כן? מצוין. שער כוח על השאלה הפשוטה שהיא בסיס פה לכל הדברים. יש 613 מצוות, אבל לא ברור מהם. ולכן כל אחד אומר אחרת, מה הם התרי"ג מצוות? אז הרמב״ם, זה התחיל מהגאונים שהאמנו. הרמב״ם חלק על הגאונים הוריד להם חלק מהמצוות והוסיף מצוות אחרות. הרמב"ן חולק על הרמב"ן, הוריד לו חלק מהמצוות, לא, הוא לא תמיד עם הגאונים. לפעמים הוא עם הגאונים ולפעמים הוא עצמאי, יש לו את השיטה משלו. אז זה עוד, רמב"ן זה עוד, זה נכון שלפעמים הוא מגן על הגאונים והוא איתם, ולפעמים הוא עצמאי, אז זה תלוי. הוא מוריד מהרמב"ם, הוא כותב במפורש, אתה יכול לראות, בסוף ספר המצוות הרמב"ם, יש לך שפות של הרמב"ן, והוא כותב, אחרי שהוא לאורך כל הספר, הוא מאיר את ההערות, בספר הוא בא לסיכום ואומר, הרי שהורדנו ממניינו של הרב, ככה הלשון שלו, הורדנו ממניינו של הרב, הוא סופר את המצוות שהוא אמר, שלפי דעתו לא היה צריך, הם לא היו צריכים להיות מצוות, ומולם אנחנו מוסיפים המצוות האלה. כן? אז זה החשבון. בסוף מגיעים לתרייג. השאלה היא מי הם התרייג? כן. אגב, גם זה דיון אצל הרמב"ן בהתחלה. בהתחלת ספר המצוות של הרמב"ן, הוא דן אם בכלל יש תרייג. זאת אומרת, הוא אומר מי אמר בכלל שיש תרייג, אבל בסוף הוא מסכים בפי כמה מקורות בחז"ל. מול איזה מקור אחד או שניים אחרים, הוא מגיע למסקנה שיש תרייג, ולכן אנחנו כולם צריכים להיצמד לתרייג, ורגע שאלה עם מים. אז טוב, אז זה, כן, זה קשור לעצם העניין. אז אם כן, מה שורש המחלוקת? קיצור, מה שורש המחלוקת, האם זה מצווה אחת או שתי מצוות? נראה שהדברים הם קשורים להגדרה של יום. מהי ההגדרה של יום? הרמב"ם אומר במקור חמש, משהו מאוד ידוע, אני רק קורא אותו פה, כי פה הוא נוגע לעניין שלנו. הוא אומר, כל המצוות שיחיים ספר התורה הם תרי"ג מצוות, מהם מצוות עשה רמ"ח, מספר אברי האדם, ומהם מצוות לא תעשה שסה, מספר ימי השנה השמשית. וזה נזכר בגמרא במסכת מכות. ואמרו גם כן, לדרך הדרש, כי היות מצוות עשה מספר כל האיברים, כלומר, כל איבר ואיבר אומר לו, עשה בי מצווה, והיות מצוות לא תעשה מספר ימי השנה, כלומר כל יום ויום, אומר לו לאדם, אל תעשה בי עבירה. אז כל יום אומר, תעשה לי מצווה, וכל יום אומר, אל תעשה לי עבירה. כל איבר אומר לאדם, תעשה לי מצווה תעשה, וכל יום, שימו לב להדגשה, כל יום אומר לאדם, אל תעשה בי עבירה. זאת אומרת, אתה יכול להבין מזה, שלפי הרמב״ם, אם יש שתי מצוות שהן באותו יום, כמו שזה פה, לא משנה, במקרה פה זה מצוות עשה, אבל לא משנה, מבחינת ההגדרה, מבחינת הדברים, לפי הרמב״ם, יום זה מהות. זה מהות אחת שהיא יממה. יממה זה מה שנקרא מעת לעת. מעת לעת זה 24 שעות. המבנה שהקדוש ברוך הוא ברא את מסגרת הזמן, יש מסגרת של שנה, זה שנת שמש, סיבוב של החמה, יש מסגרת ירח, מסגרת של חודש, יש מסגרת של יממה. מסגרת של יממה היא בסיס שרואים אותה בפן הזה של כל יום אומר לאדם, אל תעשה בי עבירה. היה אפשר להגיד גם כל יום אומר לאדם, אל תעשה בי עבירה, וגם כל לילה. גם כל לילה אומר לאדם, אל תעשה בי עבירה, זה כבר לא 365, אלא זה פי שתיים. כי יש יום ויש לילה. אבל לא, יום ולילה זה יחידה. זה יחידה אחת. ואם יום ולילה הם יחידה אחת, שהיא נקראת יממה, אז אגב, רואים את זה גם במקומות אחרים, יש דיון מעניין, דיברנו על זה פעם ברמב״ם, שהרמב״ם אומר, מצוות עשה להתפלל בכל יום מהתורה, גם שם הרמב״ן חולק עליו, הרמב״ם אומר שמצוות עשה מהתורה להתפלל כל יום פעם אחת. יש כאלה שואלים, מצוות עשה להתפלל, כתוב בעבדתם השם אלוקיכם. מי אמר שזה פעם ביום? אולי זה פעם בחיים. תארו לכם שפעם בחיים היה מצווה להתפלל. אולי זה פעם בשנה. גם סבבה, בסדר? פעם בשנה נצליח לקום בשבע בבוקר, לא נורא. פעם בחודש, גם טוב. כאילו... אבל פעם ביום. אז... גם שם הנושא קצת אחר, לא משנה, קשור לנושא של תפילה, אבל בעיקרון, בסוף, השורה התחתונה, אני אומר, גם ההסבר שם הוא שהרמב״ם מבין שאם התורה אומרת לעובדו בכל לבבכם, ואיזו עובדה שבלב זה תפילה, וצריך להתפלל כחלק מקשר קבוע עם הקדוש ברוך הוא, מה המסגרת המינימלית לקשר קבוע עם הקדוש ברוך הוא? מה זה? זה פעם ביום. לא פעם ביום, פעם בלילה. פעם ביום. יום זה מסגרת הזמן בטבע. הטבע זה מסגרת הזמן, שבה קורה משהו, שבה זהו, מתחדשת מציאות, משתנה היום תתווה בתמוז, מחר תזיין בתמוז, וכן על זה הדרך. מה יגיד הרמב"ן? הרמב"ן, ככה מסביר אותו, זאת אומרת, הרב קוק לא מסביר אותו באופן ישיר, אבל זה ברור שמתוך דבריו כנראה הוא מתכוון, בין היתר אולי להסביר הרמב"ן, תראו את הדברים של הרב קוק בעולת ראייה על הנושא הזה של קורבן התמיד, אומר הרב קוק ככה, מקור 6, ישנם דברים שלגביהם נחשב היום והלילה המעט לעט כולו לעניין אחד, שאמרנו עכשיו, וישנם דברים שאנו חושבים בהם את היום ואת הלילה, שעושים יחד ערכו של יום לשני עניינים, שאף הפי שהם מחוברים יחד, בהטבעת כוח היום, כמו שאמרנו, זה היחידה, יחידת הזמן, מכל מקום, התוכן הפרטי הוא מתחלק בהם. כמו שיש הבדל בין יום ולילה בתעודתם, במפעל החיים שלהם, ובערכים הרוחניים שלהם, ככה יש הבדל בפנימיות הערך של קורבנות התמיד הללו, בין קורבן השחר וקורבן בין הארבעים של התמידים, וכמו שיש הבדל פנימי בין קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית, שקריאת שמע של ערבית היא קרובה יותר לרושם הטבע, שום ארום מניחם ורום מברא אלה, שמרחק הבתה בא בלילה על ידי הכוכבים, ויפעת היצירה בריבוי צבעותיה, מתגלה דווקא אז, כי ראש עמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, קריאת שמע של שחרית היא יותר קרובה אל המעיין הפנימי של הופעת התורה. אומר הרמב"ן, רגע, נכון שהמסגרת מעט לעט בטבע, היממה, זה המסגרת הבסיסית, אבל זה לא לכל הדברים. חלק מהדברים זה ככה. אולי הוא רומז לזה שבתפילה זה ככה, ואין תפילה, גם לרמב״ם שיש לאחרים שמונים תפילה פעם ביום, לא פעמיים ביום, פעם ביום, לא ביום ובלילה. יש דברים שהם ככה, אבל יש דברים, ולמה יש דברים שהם אחרת? כי באמת יום ובלילה זה מציאות אחרת לגמרי. מציאות אחרת, מציאות אחרת של אמונה, חושך. אז הוא אומר, אתה רואה רחוק יותר, ירח וכוכבים אשר זה, קריאת שמע של, על הדרך, הוא נותן פה איזה משהו על קריאת שמע, צריך ללמוד את זה בנפרד, מה המשמעות קריאת שמע של שחרית, היא יותר כוח התורה, אמת ויציב, זה יותר מדבר על ה... כשרואים, רואים מקרוב, רואים את הופעת החיים וההתגלות האלוקית, דרך התורה, דרך הגאולה, לא יודעים את דברים כאלה. בערב יותר אמונה, אמת ואמונה, לא אמת ויציב. אמת ואמונה, אתה לא ממש רואה, כי חושך, אתה רואה אבל יש איזה משהו שכן, דווקא בגלל החושך, אתה רואה יותר רחוק. יש כל מיני היבטים שהם שונים בין המסגרת, בין המציאות של יום למציאות של ערב, מציאות של לילה. ולכן, זה כנראה שורש דברי הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שאם אנחנו רואים שהתורה נתנה שני מעשים, שוב, נתחיל קודם כל מההגדרות, נקרא לזה המציאותיות, כן? הוא אומר, זה שני מעשים שונים, לא מעכבים זה את זה. אחד הוא ביום, וזה ההגדרה, אחד הוא ביום ואחד הוא בלילה, או קרוב ללילה, אגב, בין הארבעים זה לא ממש בלילה, אבל זה קרוב ללילה, כן? קריאת שמע זה בלילה, זה חצי את הכוכבים, וכמובן קורבן התמיד וגם הקטורת, זה לא בלילה, אלא זה סמוך ללילה. זה בין הארבעים, אבל לא משנה, עצם העובדה שזה סמוך ללילה, זה אומר שזה כבר לקראת הערב, וזה כבר מעשה אחר, מעשה נפרד, ולכן זה שתי יחידות שונות, שהן כל אחת עומדת לגמרי לגמרי לעצמה, ויש לה מהות אחרת, וממש כאילו כמו, חוץ מזה שיש להם ביניהם שיתוף השם, חוץ מזה הם לחלוטין זה. הרמב״ם אומר, מבין שזה לא ככה. הרמב״ם מבין שזה יום, יום זה יחידת זמן, והתורה חידשה רק שביום אתה צריך לעשות שני פעולות ביום, כדי שזה יהיה שלם, כדי ההתקשרות שלך עם הקדוש ברוך הוא בתור אדם פרטי, בתור מלכות שמיים, או בתור קורבן התמיד, שזה עם ישראל, שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה באמת תמידית ואינסופית וקבועה, זה צריך להיות גם בחלק הזה של היום וגם בחלק הזה של היום, אבל בסוף שני החלקים הם יחידה אחת, ולכן גם השאליה שאל קודם, אז אם האדם יעשה רק חלק מהמצווה, כמובן, אם הוא אנוס, אז ודאי שהוא קיים את המצווה לגמרי, אבל אם הוא לא אנוס, אז כמו שאמרתי קודם, אז הוא קיים את המצווה, אבל קיים אותה לא בשלמותה, כי למצווה יש עוד חלק שהיה אפשר לעשות אותו, והוא לא עשה אותו, אז זה הגדרה. אבל יום הוא יחידת זמן, וזה... ככה, לפחות בצורה בסיסית, ככה ההבנה של כל המקומות האלה שבהם נחלקו אם זה מצווה אחת או שתיים. כן, הנושא השלישי, עד כאן, כן. אבל בכל מקרה אתה צריך להסביר את הפסוקים, גם הרמב"ן צריך להסביר את הפסוקים. זאת אומרת, זה לא משהו מוכרע כזה מוחלט שאז אי אפשר היה בכלל לחלוק עליו.
הרמב"ן אומר, ברגע שכל מצווה היא לא מעכבת, אז אני מגדיר אותה כשתי מצוות נפרדות. אז הפסוק כתב אותה כדורות, כתב אותה
ביחד כמו קריאת שמע. אז בעל כורחך, בעל כורחך אתה מגיע לדיון של מה אתה עושה כשיש מצווה שהיא לא מעכבת. שיש שתי מצוות שהן לא מעכבות אחת השנייה מצד אחד, מצד שני הם יש להם אותו שם, אותה כותרת, אותה מלאכות, אותה זה. אז הפסוקים לבד הם כנראה לא מספיק מכריעים. אתה בעצמך, אתה חייב להגיע לשאלה שרגע, זה לא מעכב, ולכן הרמב"ן אומר, אז מה יגיד על זה הרמב"ם? אם זה לא מעכב, אז למה זה לא שתי מצוות? זאת אומרת, אז בסוף אתה חייב להסביר, גם אם זה... נגיד, יש איזה, אולי קצת, הפסוק נראה טיפה יותר, אבל זה לא מספיק, כי הרמב"ן לכאורה יש לו ראיה חזקה, הוא אומר, לפי ההגדרות הפשוטות, אם מצווה לא, אם שתי חלקים לא מעכבים, אז הם שתי מצוות שונות. ובכל זאת, הרמב"ם מונה אותם כמצווה אחת. זאת אומרת שבחינתו, הכלל הזה הוא לא כלל, הוא לא כלל ברזל. העניין הזה שמעכבים או לא מעכבים, לפי הרמב"ם, זה לא הפרמטר היחיד שיקבע אם זה מצווה אחת או לא. זה יקבע בתנאי שלא יהיה פרמטרים אחרים שהם סותרים את זה. אבל נגיד דברים כאלה שהם שניהם פעם אחת ביום, אז לפי הרמב״ם ההבנה הזאת שיום, כל יום אומר לאדם אל תעשה בי עבירה, זאת אומרת שהרמב״ם מבין, ותחשוב שהרמב״ם אומר, זה התרי"ג מצוות, רמח ושסה, אז רמח איברים, שזה ודאי משהו מאוד משמעותי, כידוע גם בפנימיות התורה, הרמח הוא מספר מאוד משמעותי, וגם השסה של ימי השנה זה לא איזה מין מדרש כזה, כאילו טוב, בסדר, יאללה, כל יום אומר, אל תעשה לי עבירה, כאילו בוא, חיברנו פה, כאילו זה שני דברים ביחד. לא, הרמב"ם מבין שזה זה חלק מהותי מהעניין. כל יום אומר לאדם, אל תעשה בי עבירה. זאת אומרת, כל יום מתחדשת איזה, כל יום כתוב, כל יום הוא ביניך כחדשים. הוא לא אומר, בבוקר יהיו ביניך כחדשים, ובערב יהיו ביניך כחדשים. אלא הפסוק אומר, כל יום יהיו ביניך כחדשים. זאת אומרת שיום זה יממה.
אבל זה בלא תעשה.
מה?
זה בלא תעשה. תעשה, כאילו, האיבר אומר לך, אתה תעשה כאילו מצווה. יכול להיות שכל פעם שיש לך הזדמנות ביום, הוא יגיד לך שוב.
כן, לא, אז אמרתי את זה כבר בהתחלה, ישר הערתי את זה, שאומנם זה המצוות לא תעשה, אבל מה שאני לומד מזה... זה שלפי הרמב״ם יממה היא מהות. כי אחרת היה יכול להגיד, כל יום אומר לי אל תעשה עבירה, וכל לילה אומר לי אל תעשה עבירה, והייתי יכול לדרוש את זה בקריאות, להגיד ביום יש התמודדות מסוימת, בלילה יש התמודדות אחרת, ואז זה כבר לא שסה, אלא זה כפול משסה. כי יש יום ויש לילה. זה, עצם השימוש בביטוי הזה שאומר כל יום אומר אל תעשה בי עבירה, זאת אומרת שיממה היא יחידה. במקרה הזה, זה על מצוות לא תעשה, אבל אתה מבין, כאילו, מה שהפסוק אומר, כל יום יהיו ביניך כחדשים, לא פעמיים ביום. הרמב״ם מבין שזה משהו מאוד חזק, המציאות הזאת של מעט לעט, שהוא מופיע גם בכל מיני דברים, כל מיני הלכות, אנחנו רואים את זה, יש דין של מעט לעט. לא אומרים לילה ויום, בדרך כלל זה הולך לפי יממה, שזה סיבוב של, כן, של, זה יום, יום, יום בטבע, יום, יום, יום בטבע, הוא 24 שעות, הוא יום, הוא יממה, והוא מהות. והמהות הזאת, כל מה שיש בתוכה זה אחד. לכן גם אם התורה אמרה לעשות שני מעשים בתוך האחד הזה, בסדר, היא הבינה שהמצווה בשלמותה היא לחלק את האחד הזה לשתי בחינות. אבל זה אחד. זה יממה. ובאמת הרמב"ן אומר לא, הרמב"ן אומר, זה משהו אחר לגמרי, זה התמודדות אחרת, מה שהוא אמר, זה יום, כשהרב קוק מסביר. זה מהות אחרת, ולכן זה שתי מצוות שונות. יש לכאן, יש לכאן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אנחנו... כן, טוב. נושא הבא שמאוד מבטא את, את המהות של, של קורבן התמיד, זה, זה שהצדוקים, היה להם עניין להילחם דווקא כנגד הקורבן הזה. באופן מיוחד מאוד. אגב, כנראה גם, גם היוונים והרומאים, אנחנו מכירים כל מיני מדרשים, אפרופו עכשיו ימי החורבן, שרצו מאוד למנוע מעם ישראל את קורבן התמיד. אבל בואו ניכנס לתוך עם ישראל פנימה. אז הגמרא אומרת, מה שהבאנו פה במקור שבע, שקבעו חג על, על שני ניצחונות שניצחו את ה, את ה, בוויכוח מאוד גדול שהיה עם הצדוקים. אחד, זה מפורסם לגבי ספירת העומר, כן, האם ספירת העומר היא מתחילה ממחורת השבת או שהיא מתחילה ממחורת הפסח, כמו, ש, כמו שאנחנו עושים. הצדוקים תמיד אמרו שזה כפשוטו ממחורת השבת, ואז שבועות תמיד יחול, הסופר 50 יום בעצם ממוצאי שבת, ושבועות תמיד יחול 50 יום לאחר מכן. והפרושים אמרו לא, מחורת הפסח, מחורת השבת זה בעצם מחורת הפסח. והדבר השני, שהוא קשור, גם זה קשור, אבל זה בעקיפין, שקשור אלינו בצורה ישירה, זה שהצדוקים אמרו שאדם יחיד יכול להתנדב ולהביא קורבן תמיד. לפי ההלכה של המסורתית, המקובלת, אז לא, קורבן היחיד, יבוא אדם פרטי ויגיד, אני מתנדב קורבן תמיד, אין לזה משמעות. הוא לא יכול. הוא יכול להתנדב מעצמו, קורבן תודה, קורבן שלמים, חטאת שם לא עלינו אם הוא עשה חטא, וכן על זה הדרך, כלומר, הוא לא יכול להביא קורבן תמיד. למה? כי קורבן התמיד הוא קורבן ציבור. קורבן ציבור הוא לא אוסף של כל הפרטים היחידים, אלא הוא משהו בכלל ב-level אחר לגמרי, ברובד אחר לגמרי, של הכלל, של כלל ישראל. יש מושג כזה שנקרא ציבור, נקרא כלל ישראל. כלל ישראל זה לא הרבה אנשים שותפים שיוצרים כלל. אלא זה, זה, אדם נותן את השקלים שלו, נותנים אותם את תרומת הלשכה, אתם יכולים לראות פה ב, כן, אתם יכולים במקור שבע, אתם יכולים לראות את האיתוקם זה, והצדוקים אומרים בשורה השלישית, צדוקים אומרים, יחיד מתנדב ומביא תמיד. מה ידרוש? יש להם גם דרשה מהפסוק, את הכבש אחד תעשה, כאילו בלשון יחיד, ואת הכבש השני תעשה. מה יעדרה לו? מה אמנו להם חכמים? כתוב, תשמרו, קורבני לחמי לישי, תשמרו, שיהיו כולם באים מתרומת הלשכה. זאת אומרת, הצדוקים באו ואמרו, הנה, כתוב, כבש אחד תעשה, מה זה תעשה? זה בלשון יחיד. אתה תעשה, אתה תעשה, זה בלשון יחיד. מה? אתה אומר, הם היו יכולים לענות להם גם ככה. שזה, כן. אבל זה שאלה, האם הדיבור פה הוא לכהנים, או הדיבור פה, צו בני ישראל, ואמרת עליהם, קורבני לחמי לישי, אולי הפסוק, פסוקים שם, וזה אשר תעשה על המזבח, אתה צודק, שם, אם זה הפסוקים פרשת תצווה, תקה וזה אחד תעשה בבוקר, אתה אומר, היו יכולים, אפשר לענות גם, גם את התשובה הזאת, אבל זה, כל פנים, אשר ברור ש... מה? זה משהו כללי, אבל בכל מקרה ברור שהצדוקים, מה שנקרא, מחפשים, זה שהם באמת, הם מחפשים כאילו להתעלות כביכול בפסוקים בתורה. ואז בקלות אפשר לפרוך אותם גם ממה שאתה אומר, וגם אמרו להם בצורה יותר פשוטה, כתוב, תשמרו וכו', זה לשון רבים. זאת אומרת, מה בעצם קורה מבחינה אמיתית? מה שקורה זה שאדם מביא את השקלים שלו, כמו שמופיע פה במגילת תענית, יכולים לראות פה במקור שמונה, כשגברו עליהם וניצחו את הצדוקים, התקינו שהוא היחיד שוקל שקלה, ונותנם בכל שנה ושנה, ומניחים אותם בלשכה, והיו תמידים קריבים משל ציבור. וכל אותם הימים שדנו, עשו ימים טובים, כן היה, תשימו לב, זה לא דבר פשוט, עשו מזה חג גדול מהניצחון על הצדוקים, זאת אומרת, זה לא דבר ש... לא דבר פשוט, זה לא משהו שעובר ככה בהליכה, כי היה להם הרי אחיזה, הם נגעו באנשים מעם ישראל והצליחו נקרא לזה לשכנע בתפיסה שלהם, והשאלה היא מה התפיסה שלהם, זאת אומרת למה היה להם כל כך חשוב, זה בעצם הנקודה העיקרית, למה היה להם כל כך חשוב לבוא ולהגיד שאדם יחיד יכול להביא תמיד ולא דווקא הציבור, כמו שחכמי ישראל באו ואמרו, כן, האדם היחיד מביא את השקלים שלו, והשקלים שלו לא מהם באמת, באופן ישיר, קונים את הקורבן. יש מקום שנקרא תרומת הלשכה. תרומת הלשכה היא בעצם המקום של כלל ישראל, שכל אחד שתורם, הוא בעצם, ברגע שהוא תרם, הוא בכלל התנתק מהסיפור, ועכשיו הכסף בכלל עובר לרשות אחרת, שהיא הרשות הכללית, הרשות הציבורית. והצדוקים אמרו, לא, זה הכסף שלו, ממנו קונים. זה פרטי, ולכן גם כל אחד בסוף יכול גם לשים את כל הקופה, לשים את הכסף ולקנות. העומק של המחלוקת היא קשורה לשאלה, האם יש באמת קדושה מיוחדת בכלל ישראל? זה באמת אחד הדברים שמאוד מאוד קשה לחלק מהאנשים לתפוס אותם, גם לאנשים דתיים, מה שנקרא היום, לפעמים שאתה צריך לדבר עם אנשים, יש אנשים כאלה מאוד שכליים, מאוד יש אנשים מאוד מציאותיים כאלה, מאוד ריאליים, מאוד זה, אתה אומר להם, תתחיל לדבר איתם, הרב קוק, הכוזרי, כלל ישראל, סגולת ישראל, אומר, בוא, אתה מדבר איתי כל מיני דברים באוויר, כאילו, בוא, לא יודע, מה, אני רואה אנשים, אני רואה איזה ראובן, שמעון, אני רואה אותם, אני מבין שיש קדושה בכל אדם, עם ישראל, זה הכל בסדר, אבל מה זה הכלל הזה? מה והמקסימום שאנשים יכולים להבין, שכאילו כל עם ישראל ביחד זה כלל ישראל. אבל להגיד, וזה לא נכון פה, כי כלל ישראל, הציבור הוא לא השותפים, הוא לא מיליוני אנשים ביחד שכל אחד נותן שקל. אלא זה מציאות אחרת לגמרי. הדוגמה שתמיד אני אומר לזה, זה במתמטיקה, זה הסימן הזה שנקרא אין סוף מול המספרים. יש מספרים, 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 הרבה מאוד מספרים, אבל הסימן הזה, כן, שהוא נקרא אין סוף, מעניין שקוראים לזה אין סוף ככה, וזה משהו בהגדרות המתמטיות, מבין שכאילו כמה שאתה תוסיף מספרים, בסדר, בסוף אתה לא יכול, אין לזה סוף. עכשיו מה זה אומר אין לזה סוף? זה אומר שיש משהו שהוא מעל כל, מעל כל המספרים הפרטיים האלה, אפילו שהם יהיו תמיד אי אפשר, אז מה זה תמיד הזה שאפשר להוסיף מעליו? זה קורבן התמיד, זה הנצח. ויש לנצח, יש לו אחיזה במציאות. כלומר, זה דבר שהוא הנוצרים, יש קשרים גם עמוקים כנראה בין התפיסות הצדוקיות לתפיסות הנוצריות, מאוד התנגדו ונלחמו נגד ההבנה הזאת של הנצח, יש אחיזה במציאות. כן? ואנחנו יכולים לחבר את הדברים ביחד. אלא יש מציאות, מציאות היא מציאות מעשית. עכשיו זה מאוד קשור, סתם תשימו לב לזה, הרי מאיפה בכלל התחילו כל הצדוקים? מאיפה בכלל זה התחיל כל הדבר הזה? אז זה ידוע מה שאומר הרמב״ם בפירוש לאבות, על זה, על חכמים יזהרו בדבריכם, למי הוא מתכוון? הוא מתכוון להנתיג נושי סוחו, כי מה אמר להנתיג נושי סוחו? הוא אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת לקבל פרס, ולהבו את העבדים שם שם על מנת שלא לקבל פרס. אומר הרמב״ם, היו לו שני תלמידים, לאנטיגנוש, איש סוחו. אגב, איפה זה סוחו? מקום, בארצנו, מה? כן, סוחו קרוב לבית שמש, גבעת הטורמוסים, מי שמכיר את המקום הזה, אתה עולה מצומת האלה שם, כיוון גוש עציון. יש גבעה יפה שם שפורחת מאוד יפה בתורמוסים, אז אם שמה באזור, זה כנראה האזור של סוחו, זה גם אזור של קרבות, של דוד המלך, גוליאת וזה, זה הכל בגזרה שם. כל פנים, אז יש חכם אנטיגנו של סוחו, והוא אומר הרמב״ם, היו לו שני תלמידים, צדוק ובייטוס, והם אמרו, אין שכר, כי הוא אמר, אל תעבדו, המנת לקבל שכר, הוא לא התכוון שאין שכר, הוא אמר, אל תעבדו בשביל השכר. הם רצו להבין, הבינו, טעות, לא טעות, לא משנה. הרמב״ם אומר שבגלל זה אחר כך אמרו, חכמים יזהרו בדבריכם, תפרטו טוב שלא יהיה למי שמחפש את זה, שלא יהיה לו במה להתעלות או לטעות חלילה בדבר הזה. אבל מה בעצם העומק של העניין? כי כשאתה אומר, הנושא של השכר, כן? הנושא של תעבדו שלא על מנת לקבל שכר. כי השכר, יש שכר רוחני, שכר עליון, אבל מישהו מאוד מציאותי, הוא מחפש את השכר, הוא מחפש כאילו את הוא מחפש את הקיום של הדברים בפועל, אז אתה יכול להבין שאדם פרטי הוא זה. מי שמאמין בכלל ישראל, מאמין בכלל במציאות של נצח, שהיא מחוברת למציאות האהובית שלנו, אז עם אלה, יותר קל לו לעבוד, גם בלי שיגידו לו שיש שכר מעשי כרגע, כי הוא מבין שעצם השייכות שלו לכלל היא כבר חיבור שלו לנצח, היא כבר חיבור שלו לעולם מאוד עליון. ולכן, כן, זה ככה איזה בחינה כזאת של זה. על כל פנים, אז זה מה שכותב פה הרב קוק, מקור 9, אתם יכולים לראות, מה שרצו הצדוקים שיהיה יחיד, יהיה מתנדב, הוא מביא תמיד, בא מפני שלא הודו שיש בכללות כנסת ישראל קדושה מיוחדת. מה שלא נמצא בכל עם ולשון וכו'. שבימים אחרים הכלל אין לו מציאות עצמית. נמצא שערך הציבור כלפי אומות העולם בבחינת שותפים. ואצל שותפים העיקר הוא חלקו של כל יחיד בשותפות. אבל כלל ישראל באמת ציבור ושותפים שני מושגים שונים, ויש בציבור של ישראל קדושה ומציאות כללית שאינה נערכת כלל כלפי החלק של כל פרט, היא הרבה יותר גבוהה מאשר האדם הפרטי, היא משהו כללי ומשהו רחב, והדבר הזה יש לו באמת הרבה מאוד השלכות ויישומים. הבאנו פה דוגמה אחת, אבל מבחינת נתינת שקלים, כאילו יש משנה מאוד מעניינת במסכת שקלים, מקור 11, שהכהנים אמרו שהם לא צריכים לתת שקלים לתרומת הלשכה, כי אחר כך מביאים את הקורבן, ובעצם אם הם מביאים שקלים, אז הם אמרו, הם שותפים בקורבן, ואם הם שותפים בקורבן, הרי כתוב, וכל מנחת כהן, כליל תהיה, לא תאכל. זאת אומרת, כשכהן מביא מנחה, אז אסור לאכול את המנחה הזאת. עכשיו הם באו ואמרו, אם אנחנו ניתן שקלים, מחצית השקל, אם אנחנו ניתן שקלים, מהשקלים האלה יקנו קורבנות, הקורבנות האלה יקריבו אותם, אחר כך יאכלו את המנחות, את השעריים של המנחות, אבל הקורבן הוא של כהנים, כי נתנו שקלים. ורבי יוחנן בן זכאי התווכח, התנגד לכהנים, אמר להם, לא, אתם חייבים לתת שקלים. אבל איך הם באמת, איך הוא מתמודד עם זה שהם ייתנו שקלים ובעצם אנחנו, עכשיו מנחה תהיה בעצם מנחה של כהנים? התשובה היא כמובן פשוטה. כי איך הם הבינו? הם הבינו, אפרופו השפעה, אולי השפעה של הצדוקים. אולי סתם תירוץ שהם רצו להרוויח לא לתת שקלים, זה אינטרס כלכלי. אבל אם זה משהו יותר עמוק, אז הם אמרו, אם אנחנו נותנים שקלים, אז המנחה היא נחשבת שלנו. שותפים, שביחד הם שותפים. אז אסור. רבי יוחנן בן זכאי אומר להם, זה בכלל שייך. למה זה לא שייך? כי אתם נותנים שקלים, אתם נותנים אותם לאיפה? אתם נותנים אותם לתרומת הלשכה, אתם נותנים אותם בכלל למקום שנקרא כלל ישראל, ציבור, בכלל. ולכן זה בכלל מעל. אם זה מעל, אז זה לא מנחת כהן ולא שום דבר, ואפשר לאכול את זה והכל בסדר. אבל מאיפה בכלל הגיעה התפיסה שהם כאילו, כשהם נותנים, זה שלהם, זה קרוי על שמם, זה בא מהתפיסה הזאת. זאת אומרת, צריך, רואים שזה לא סתם שעשו יום טוב גדול כאשר ניצחו את הצדוקים בנקודה הזאת, כי באמת זה נושא. כלומר, הנושא הזה של להבין להבין גם רוחנית וגם מעשית על כל היישומים של זה, את הקדושה שיש בכלל ישראל, זה דבר שהוא ככה לא היה כל כך פשוט, ולכן היה שמחה גדולה ברגע שמה שנקרא הצליחו להתגבר על התפיסת העולם הזאת, ולהחדיר בעם ישראל באופן ברור את הערך של הכלליות, שהערך של הכלליות בא לידי ביטוי בקורבן התמיד. קורבן התמיד הוא הקורבן שהוא קורבן ציבור, שהוא קורבן יומיומי, אין לו שום נגיעה בפרטי, כמו שאמרנו בהתחלה, עולות, המביא עולות, זה לא קורבן שאנשים אוכלים אותו, זה לא אנשים, זה משהו גדול, זה משהו גבוה, זה משהו תמידי, משהו נצחי, משהו שמגיע כמו שבת, קביע וקיימה. לכן גם בשבת, כן, יש את המוספים של שבת, קביע וקיימה, קדוש ברוך הוא אומר לנו להביא כל יום וכל שבת, להביא עולות שהם מבטאים את הצד האלוקי שנמצא בתוך המציאות שלנו, את הנצח שנמצא בתוך הזמן, בתוך המציאות של הנבראים. הצדוקים רצו לקעקע את זה, רצו בעצם להחדיר תפיסות של אומות העולם, והיה ניצחון עליהם, היה משמעותי מאוד בעניין הזה. כן, משהו להעיר על זה, לפני שנעבור לסוף, חלק ככה בקצרה, עוד נושא אחד קטן. כן, אז זה דבר אחרון, בסך הכל ידוע, רק אולי ככה קצת להדגיש פה את הדברים של הירושלמי במקור 13, הנושא של אנשי מעמד, כן? כולנו יודעים שיש משמרות של כהנים, 24 משמרות, משמרות של לוויים, 24 משמרות, פעמיים בשנה, כל אחד יש לו, כל משמרת יש לה פעמיים שבוע בשנה שהיא עובדת במקדש, ועם ישראל יש, בזמן שמקריבים את הקורבן התמיד בירושלים, יש אנשי מעמד שהם אנשים מעם ישראל. הירושלמי, כשהוא מדבר על זה, הוא קצת מחדד יותר את הדברים, הוא אומר, לא צור כדילה, המעמדות המתכנסים בערי וכל מעשה בראשית, בא להתחיל מתחילת הפרשה, אמר ביונה, אילן תמידים קורבנותיהם של כל ישראל אינון. אם יהיו כל ישראל עולים לירושלים, לית כתיב, אלא שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה. אם יהיו כל חכמי ישראל יושבינו בטלים, והכתיב, אספת דגניך, מי אוסף להם את הדגן? אלא שהתקינו הנביאים הראשונים כ"ד משמרות, ועל כל משמר היה עמוד בירושלים של כהנים, של לוויים, של ישראל. אני 24,000 עמוד מירושלים, חצי עמוד מיריחו, אף יריחו הייתה יכולה לצאת עמוד שלם, שאנחנו כבוד ירושלים, הכהנים לעבודה, לוויים לדוכן, וישראל מוכיחים על עצמם שהם שלוחיהם של כל ישראל. אז רואים מאוד חזק, הירושלמי ככה אומר את הדברים שגם מופיעים בבבלי בצורה טיפה פחות ככה עוצמתית. אומר הירושלמי בעצם, עיקר הדין, מה היה צריך להיות? שכל יום, כל עם ישראל עולה לירושלים ומקריב קורבן התמיד. כי הרי זה כלל ישראל. אז אמרנו, זה לא ישירות שהשקל שאדם נתן מזה קונים, אבל בסוף הקורבן הוא של כלל ישראל. כלל ישראל בסוף, בדור, במציאות שלנו, זה האנשים שחיים. נכון שזה כלל ישראל לדורותיו, ויש מושג גדול כזה של כלל ישראל, אבל בסוף הציבור, בדור שלנו, זה כלל ישראל. אז מה... אבל אי אפשר, כתוב שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה. ובכלל הוא אומר, גם עוד יותר יפה, הוא אומר, מה, כולם יעלו? מי יעבוד? כל יום, כל יום כולם יהיו בירושלים? טוב. מאוד נחמד להיות כל החיים בירושלים, אבל אי אפשר ככה לחיות. אפשר, כהנים, שבוע, עוד שבוע, כהנים, לוויים, אין להם חלק נחלה, בסדר, אבל עם ישראל בסוף צריך ליישב את הארץ. אז אי אפשר שכולם יעלו. אבל תשימו לב לאמירה הזאת, שזה מה שבעצם היה צריך להיות, ככה צריך להרגיש. יהודי צריך להרגיש, בעצם אני הייתי צריך להיות בירושלים עכשיו. ברמה העקרונית, אני מקריב קורבן עכשיו. זה קורבן שהוא מבטא אותי. אני חלק מכלל ישראל. לכן אני על הקורבן, זה קורבן שלי. איי, זה לא שייך, אז תקינו נביאים הראשונים את התקנה הנפלאה הזאת של מה שנקרא של אנשי מעמד, שהם עקרונית, הם עולים לירושלים. אנחנו בעצם רואים שיש גם אנשי מעמד כנראה גם במקומות אחרים, כן? הגמרא בתענית אומרת, ישראל שבאותו משמר מתכנסים להריהם וקוראים במעשה בראשית. זאת אומרת, יש מצד אחד עניין שהמשמר יהיה בירושלים, מצד שני, כנראה שוב, גם אם זה פעמיים בשנה, שבוע, עדיין לעלות לירושלים, אז כנראה או שבפועל, במציאות היה יותר קשה, או שמלכתחילה, לא נכנסתי ככה יותר לעומק הדברים. על כל פנים, מה שברור, שוודאי שיותר טוב להיות בירושלים, וכמו שרואים בירושלמי, אבל הם נציגים, ברור, הם נציגים, שבוע, פעמיים בשנה, מושבת באמת מעבודת השדה שלו וכל זה, עוזב הכל, ו... מתכנסת קבוצה מעם ישראל, נציגים מכל המקומות, והם שלוחים של כל עם ישראל כדי לעמוד על הקורבן, שבעצם הוא קורבן של כל עם ישראל ממש, ודבר הזה מתגלה באמת בצורה מאוד חזקה. יש פה ביטוי יפה ברמב״ם, כן, אי אפשר, אני מסיים בזה, אי אפשר שיהיה קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו, וקורבנות הציבור הם קורבן של כל ישראל, ואי אפשר שיהיו כל ישראל כולם עומדים בעזרה. כך תקנו שיבערו מישראל קשרים וערכת, יהיו שלוחי כל ישראל לעמוד על הקורבנות. הם נקראים אנשי מעמד. חילקו אותם ל-24, כל מעמד, אחד מהם ממונה על כולם, הוא נקרא ראש המעמד. וכל שבת, כל שבוע, כן, מתקבצים, מי שהיה מהם בירושלים או קרוב לה, נכנסים למקדש עם משמר כהונה ולוויה. הרחוקים, מה שהגיע המעמד שלהם, מתקבצים לבית הכנסת שבמקומה. יפה, כן, זה רבה אומר במפורש. קודם כל, מי מבררים? מבררים את האנשים הקשירים וערכת, ככה שהם יהיו הנציגים. ואם הם יכולים להגיע לירושלים, אז אפילו למקדש עצמו הם בגיעים. ואם לא, אז הם נמצאים או במעמד בירושלים או במעמד בערים שלהם, והעיקר שהם שותפים ושייכים, והכל עם אלה משתלב עם אותו עניין של הניצחון על הצדוקים, של הבנת ה... היסוד הציבורי פה שמתגלה בקורבן התמיד. בעזרת השם נזכה בקרוב ממש להחזיר עבודה למקומה. בעזרת השם.